לך בטחתי, יגל ליבי בישועתך, משאיר על האדוני וגמל עליי. זו צריכה להיות התחושה, ההרגשה, השמחה, של כל מי שבא להסתופף בבית המדרש המיוחד שלנו. העובדה שאדם מקדיש מחייו זמן כדי לעסוק בתורה, לעמול בתורה, לבנות אישיות, לברר לעצמו דברים, להידבק בבורא, לשמוח עם התורה, כשהשנים פה הם לא רק בשביל השנים האלו, אלא הם תשתית לכל החיים כולם. יסוד, בניין. הישיבה צריכה להיות בניין שמלווה את האדם כל חייו. על הזכות הגדולה שיש לו, על זה הוא צריך להודות להשם, אשיר על ההשם כי גמל עליי. ובברכה הזאת, של להרגיש את ההרגשה הזו של שמחה, של התלהבות, של הודיה להשם יום יום, שעה שעה, להרגיש שכל הזמן אני מתקדם, כל הזמן אני הולך קדימה. בברכה הזאת אני מבקש לברך את 60 התלמידים החדשים שלנו שמצטרפים לבית המדרש מהארץ, מחוץ לארץ, ארצות הברית רובם, צרפת. בברכה הזאת אני מבקש לברך למעלה מ-100 התלמידים הוותיקים שלנו, את האברכים, שבאמת נזכה כולנו להרגיש יום יום, שעה שעה, התקדמות, שמחה, בניין אישיות וקדימה. לא לעמוד במקום. כי כשאדם עומד במקום, הוא יורד. כשהוא כל מה מתעלה, הוא עולה מעלה מעלה. וינוע השם עלינו. ובמעשה ידיך. אני מבקש את שיחת הפתיחה למקד ב5 דברים שהם היסוד של הישיבה שלנו. אני רוצה בכל דבר לדבר על ייחוד הישיבה, על איך עושים את הדברים כדי שהדברים יהיו נכונים וישפיעו על האדם, וזה בעזרת השם יבנה את האדם השלם. אני מבקש לדבר על לימוד תורה בעומק ובעמילות. אני מבקש לדבר על הנעדה דקודשא בריחו, על עבודת השם. אני מבקש לדבר על להיות איש כלל, לקחת אחריות על עם ישראל. אני מבקש לדבר על ויעשו כולם אגודה אחת, על הדיבוק חברים הנפלא שקיים פה בבית המדרש, בישיבה, ואני מבקש לדבר על מה שהרבי מקוצק אמר, אנשי קודש תהיו לי. מלאכי קודש יש לו מספיק. תהיו אנשי קודש. אלה, אני חושב, 5 הדברים שמאפיינים את הבית מדרש שלנו, את הישיבה שלנו, וחשוב שהדברים יהיו ברורים. מה מייחד? לאן הולכים? איך עושים? זו מטרתה של שיחת פתיחה. לימוד תורה בעומק ובעמילות. אנו יודעים מחז"ל, תלמוד תורה כנגד כולם. אם אדם יש לו שאלה מה לעשות, אלא אם כן זה דבר שאי אפשר לעשות בתי החיים, אז הוא מפסיק, אבל באופן כללי, מה לעשות, תעדיף כל הזמן תלמוד תורה. אלא אם כן, זה מצווה שאי אפשר לעשות בידי אחרים. בשאלה הגדולה, מדוע? למה באמת תלמוד תורה קודם לכל דבר אחר? מה ייחודה של תלמוד תורה? ומדוע באמת אנחנו משקיעים, תודה רבה, אנחנו משקיעים כל כך הרבה זמן, 3 סדרים בלימוד, בתלמוד תורה כנגד כולה, בעיון, בפקיעות. יש לנו עוד שיעור לפני מנחה, כדי שאפשר יהיה לגמור מי שרוצה את המסכת. למה החשיבות הגדולה? מה החשיבות הגדולה של לימוד העיון? אחד הדברים שמאפיינים את הישיבה שלנו. יש ישיבות שלא לומדים בעיון. אצלנו אנחנו רואים בזה חשיבות גדולה מאוד. למה? מה קורה? אני חושב שהתשובה נמצאת בספר הכוזרים, ואני מאוד מאוד מציע, אם בחור שואל מה ספרי היסוד שהוא צריך ללמוד, אין ספק, הגר"א כבר כותב שהכוזרים הוא ספר יסוד שחייבים ללמוד אותו מעל ועדה. הכוזרי עונה על זה כשהוא מביא את המשל לגבי התרופות. הוא אומר שמצוות ותלמוד תורה הם תרופה. מצוות זה כמו אקמול, אספירין, ותלמוד תורה זה כמו אנטיביוטיקה. והדברים כמובן דורשים ביור. אם אני הייתי צריך לצייר מה זה מצוות או מה זה תלמוד תורה, הייתי אומר אולי זה איזשהו כלבושת מיוחדת, כמו שיש בצבא, מדים מסוימים, או בחברות מסוימות, לייצג מי אנחנו. אולי זה כמו חגורת בטיחות באוטו, כדי שלא יקרה לנו דבר לא טוב. אבל מה הדמיון לתרופה? מסביר רבי יהודה הלוי, כמו שתרופה משנה את הדם באדם והופכת אותו להיות אחר, בריא, כך התלמוד תורה והמצוות, אבל תלמוד תורה עושה את זה יותר, גורם לחלק אלוקא ממה שנמצא באדם להיות המרכזי בו. אדם שעוסק בתורה בעומק, בעמקות, בריכוז, בעמילות, הוא נהיה אדם אחר, הוא נהיה אדם רוחני, הוא נהיה אדם שמעסיק אותו זה הדברים האמיתיים, הוא מרגיש קרוב לריבונו של עולם, ולכן הדמיון לתרופה, האיזון בין החלק אלוקא ממעל לבין התאוות, לבין הגוף, משתנה. אז אפשר לעשות את זה במצוות, אבל במצוות זה קורה בתהליך איטי, בתורה זה קורה יותר. ולכן כשאנחנו לומדים תורה, קורה פה תהליך, תהליך שבונה את האדם, תהליך שגורם לאדם להרגיש שהקדוש ברוך הוא נמצא בתוכו, שאותו חלק אלוקא ממעל נמצא בפנים, הוא מרגיש את זה. מספר תנאים כדי שהתהליך הזה באמת יקרה. דבר ראשון, להיות ללון בעומקה של תורה. להיות מרוכז, בלי הפרעות. זו הסיבה למה אני דורש ומבקש שאין פלאפונים בבית מדרש. ברגע שאדם יש לו פלאפון גם בכיס, כל מיני כבר חצי עם הראש, התקשרו, לא התקשרו, יש הודעה, אין הודעה, אין דבר כזה. אם יש למישהו איזשהו צורך מיוחד, שיבוא אליו. אבל באמת להיות מרוכז, לא שיחות ביתי, לא בבית מדרש. אלא להיות מרוכז בסוגיה, בספירה ברמב"ם, בהבנת המשנה, בהבנת הגמרא, בהבנת מחלוקת הראשונים, שורש מחלוקת הראשונים. אדם שלא נמצא בתוך הלימוד, התהליך הזה שאנחנו מדברים עליו לא יקרה, ואז הוא יישאר רק עם ידע מסוים, וזה לא ילווה אותו לחיים. מה שילווה אותו לחיים, אם התלמוד תורה גורם לתהליך הזה שאנחנו מדברים אליו, להרגיש את אותו חלק אלוקא ממעל. להרגיש אדם רוחני, להרגיש אדם שקרוב להשם. לכן צריך בשביל זה ריכוז גדול מאוד. תנאי מספר אחד. תנאי מספר שתיים, ליצור, לחדש. זה מביא את אהבת הלימוד, זה מביא את הקשר הנפשי. אני בעיקר מתייחס לתלמידים החדשים, אבל זה נכון לכולם, יש לפעמים טעות. אני אלמד את המרן הקומות בערך, ואז בשיעור כבר אני אשמע מהרב מה הוא אומר. הסדר בוקר לא מיועד כדי להתכונן לשיעור. הסדר בוקר מיועד ללמוד את הסוגיה, ליצור, לחדש. הייתי בבין הזמנים אצל הרב נבנצר. מורי ורבי היה הרב שלמה זלמן אורבך, אין לנו זמן עכשיו להעריך, אבל אדם כה מיוחד, כה מיוחד בשילוב נדיר שבין אדם לחברו, בין אדם למקום. סיפרתי בשבת לתלמידים שהיו איתי בנתניה, סיפרתי להם, אנחנו קראנו השבת, הפטרה לא רגילה, הפטרה של חודש. סיפרתי להם סיפור אחד מתוך הדמעות שמראה מה זה רב שלמה זלמן. היה ילד שהיה קשה לו לדבר, היה מגמגם. ושנתיים הוא הכין את הבר מצווה. שנתיים. חודש לפני הבר מצווה הוא הלך לקנות חליפה, והוא סיפר למוכר בהתרגשות שבעוד חודש הוא קורא את הבר מצווה. המוכר אמר לו, אתה קורא את מחר חודש, כי ראש חודש היה ביום ראשון. ואבא טעה, והכין עם הילד שנתיים את הבר מצווה של הפרשה, לא את הבר מצווה המיוחדת. האבא בחודש הזה כבר לא ישן כל הזמן. תוך חודש הילד שלו לא יכול להכין הפטרה חדשה. מה עושים? הוא הלך לרב שלמה זלמן. רב שלמה זלמן אמר לו, תגיד בשביל שיקראו את הפרשה הרגילה ולא את מחר חודש. הוא לא ישן כל החודש. הוא ידע שהוא יליד את זה, אבל יהיו כמה בבית הכנסת שיגידו מה פתאום, מנהג ישראל דין הוא לא משנה. הוא מגיע בבוקר להודיע את זה, מגיע כמה דקות לפני התפילה עם הבן שלו, הוא פתאום רואה את רב שלמה זלמן נמצא שם. עכשיו תבינו, רב שלמה זלמן שמכיר את ירושלים, גר בשערי חסד, וזה היה בסנהדריה, הוא הלך למעלה משעה, שנה לפני מותו. כי גם שלמה זלמן גם כן ידע שיהיו כמה כאלה. אז הוא עלה שם כדי שהוא זה שיגיד את זה. תבינו מה זה שילוב של בן אדם למקום ובן אדם למקום וחברו, זה מה שצריך לייחד לבית מדרש שלנו. הרב לוינצל היה שנים חברותא של רב שלמה זלמן. ואז שרב שלמה זלמן לא נמצא, אני הולך מדי פעם לרב לוינצל. ודיברתי איתו איך יוצרים אהבה בלימוד. לפני שבוע. אז הוא אמר לי, תדאוג שכל אחד ייצור, יחדש, ישאל שאלות, יענה תשובות. לא יקרא את המשנה והלאה, יקרא מה שכתוב. אם אנחנו רוצים שהתהליך הזה יקרה, שלימוד התורה יגרום, שנפנים את התורה, אנחנו צריכים לחדש בתורה. קחו למשל את המשנה שבה עסקנו הבוקר. בתולה נישאת ליום הרביעי והמנה ליום החמישי. שפעמיים בשבת בתי דינים יושבים בעיירות ביום השני וביום החמישי, שאם יהיה לו טענת בתולים היה מסכים לבית. כל בחור היה צריך לצפוק על החברות שלו היום שלוש שאלות. שאלה ראשונה, למה לא מופיע פה מה קורה ביום, זה גם אם שאני חותם ביום ראשון. הרי בית דין יושב ביום שני. הגמרא עונה שקדו, אבל זה לא מסביר למה במשנה לא כתוב שקדו. למה המשנה לא מסבירה את זה? המשנה הייתה צריכה להסביר, יום ראשון לא, כי שקנו. למה זה לא מופיע במשנה? שאלה שנייה, למה לא מופיע במשנה הסבר למה אלמנה ליום החמישי? מופיע על בתולה, לא מופיע על אלמנה. שאלה שלישית, גם אם הוא ילך לבית דין, הרי בית דין יגיד לו שמותר, כי זה ספק ספק. את שלושת השאלות האלה צריך להחליט בתוך המשנה, כשלומדים את המשנה, לא שזה כתוב במראה מקומות. מראה מקומות כתוב במשנה, תיצור, תחדש, תשאל. ואל תיתן לחברותא שלך דקה לעזוב את המקום לפני שהוא נותן לך שלוש תשובות. שיסביר לך למה הסיבה של אלמנה לא כתוב במשנה, שיסביר למה שקדו לא כתוב במשנה, ושיסביר למה הוא כל כך חשוב לנו שילך לבית דין, אם אין דמי כוח להגיד שמותה. ואני קורא פה, רבותיי, אנחנו צריכים ליצור בית מדרש שלהט. של התלהבות, של שאלות, שאחד מדבר עם השני, זה עונה, זה מתקיף, זה אומר לא נכון. של התחדשות, של עומק. אם אנחנו נהיה בינוניים, אם יהיה ידע בינוני, אם יהיה קצת מפה וקצת משם, לאן שאנחנו רוצים להגיע לאנשים גדולים, שלא נגיע. אני דיברתי על ריכוז, דיברתי על ליצור, לחדש, לא לחכות לשיעור, תחשוב שאין שיעור. תן שיעור לעצמך. אחר כך תדאוג בשיעור עם מה שאתה אומר ומה שאדוני זה אותו דבר. אם לא, תשאל את זה השיעור, אני הסברתי אחרת, למה אתה לא מסביר כמוני? ונקודה שלישית, שאני חושב שכה מייחדת את בית מדרש שלנו, זה לימוד תורה מתוך שמחה. לא בגלל שצריך, אלא מתוך ההבנה של הזכות, על מה חרבה ירוש הארץ, על שלא ברכו בתורה תחילה. מסביר רבך, מה זה לא ברכו בתורה תחילה? לא הייתה להם שמחה, לא הייתה להם התלהבות. הם לא אמרו שבא חרבנו מכל העמים. לא הייתה את ההבנה שזה משהו מיוחד. התייחסו לזה כמו מקצוע. מי שמתייחס לתורה כמו מקצוע, לא יגיע לאן שאנחנו רוצים. אייק ליטל בהקדמה שלו כותב, שמעתי קצת מהאדם טועים מדרך השכל בעניין לימוד תורה קדושה. הוא אמרו כי הלומד ומחדש חידושים ושמח ומתענג בלימודו, אין זה לימוד התורה כל כך נשמע, כמו אם היה לומד בפשיטות, שאין לו מהלימוד שום טענו, ורק בשם מצווה, אבל הלומד ומתענג בלימודו, ומתערב בלימודו גם מנעת עצמו, אז לכאורה אולי נגיד שלשמה הכוונה לא ליהנות, ובאמת זה טעות מפורסם, ועד רבה, זהו עיקר מצוות לימוד תורה, להיות סס, שמח, מתענג בלימודו, והדברי התורה נבלעים בדמו, זה לענות לשלום של אביו. זה בדיוק מה שדיברתי שהחלק אלו כממעל, דברי תורה נבלעים בדמו, זה רק בא אם יש שמחה, אם יש עונג, אם יש התלהבות. ומאחר שנהנה מדברי תורה, הוא נעשה דבוק לתורה. וזהו עיקר המצווה, הלומד לשם מצווה ומתענג בלימודו, זה הלימוד לשמה, וכולו קודש, כי התענוג הוא חלק מהמצווה. עד כאן הנקודה הראשונה. לכן אנחנו מקפידים על עיון. כי כשאדם לומד עיון, אז בעצם שם הוא מרוכז הכי הרבה, שם יש לו הכי הרבה שאלות, שם הוא יכול לחדש הכי הרבה. לכן אנחנו גם לומדים בעיקר נשים נזיקין, כי אלו הגמרות של החידוש. השנה יש לכם זכות ענקית, בזה שאתם לומדים מסכת כתובות שזה ש"ס קטן. זו גמרה שאפשר לחדש בה בלי סוף, כל הזמן. וזה התפקיד שלנו, לחדש, ליצור, לשמוח, להעמיק. לכן חשוב סדר בוקר, לכן חשוב חזרה, לכן חשוב בקיאות. לשים לעצמי יעד, לאן אני רוצה להגיע, אילו פרקים אני רוצה ללמוד, וכו' וכו'. נקודה מספר אחד. נקודה מספר שתיים, כדי שבאמת השנים האלו יהיו לא רק שנים של ידע, אלא שנים שבהם אנחנו נתעצם, אז כמובן שלימוד התורה מעצים אותן, כמו שדיברתי קודם. יחד עם זה צריך להיות גם זמן ודגש לעבודת השם, להפנמה, לכך שאדם שומע פה שיחה, ולאחר שהוא שומע שיחה הוא שואל את עצמו מה זה אומר לי, מה אני לוקח מתוך הדבר הזה. כמו שהלימוד גמרא צריך להיות נבלע בדמו, גם לימוד המחשבה שנעשה, לימוד המוסר שנעשה, ההשקפה, כל הדברים האלה צריכים להיות מופנמים באדם, שהאדם באמת ייצור מציאות שהוא ותורה נפחים להיות אחד. מהי בפרשה שלנו? דבר נפלא. פתאום מפרשת ראה, כשמדובר על הייסורים לא כתוב אסור. כתוב לא תוכל לאכול בשעריך, מעשר לגנך ותירושך ויצחה בכל דרכך וצונך וכל נדרך. כי אם לפני השם לוקח תוכלנו במקום אשר יבחר השם. שואלים המפרשים מה זה לא תוכל? אתה יכול פיזית, רק אסור, שיהיה כתוב אסור, מה זה לא תוכל? לא תוכל לזבוח את הפסח באחד שעריך. למה אתה לא יכול? אתה יכול טכנית, אבל אסור לך. לא, ספר דברים הוא ספר ההפנמה. לכן בספר דברים משה חוזר על הדברים, כדי שכשהם באים לארץ, ופתאום הם עוזבים את המן, ופתאום הם עוזבים את הסלב, ופתאום הם צריכים להיכנס לחיים, זה חייב להיות מופנם בהם. אם אין חזרה, זה לא יהיה מופנם. לכן הרבה מאוד מצוות משה חוזר כדי שייכנס בדבלה בדמו. לכן אני רוצה לעודד פה בישיבה את מהלך החזרות, שאדם חוזר על הדברים בכל נושא, אז נפנם, אז זה נהיה חלק ממנו, וכאשר זה נהיה חלק ממנו, לא תוכל לאכול בשרך. אני פה לא מסוגל, אני מרגיש שאם אני אעשה את זה, זה לא מתאים לי, זה לא אני, אני לא יכול. כל ארבעת הספרים הראשונים זה עוד לא היה מופנם, לכן שם זה רק איסור. אבל ספר דברים לפני הכניסה לארץ, לפני ההתעסקות עם החיים, זה לא תוכל, אני כבר לא מסוגל, כי אני קלקל בתוכי, זה חלק ממני. לכן אחד הדברים שאנחנו מדברים על עבודת השם, אחד הדברים זה החיבור החשוב בין תורה לחיים. ישיבה היא לא רק בבית מדרש, ישיבה היא בחיים עצמם. איך לוקחים את הישיבה לכל החיים כולה, לעד 120? איך אני מחבר בין תורה לחיים? על זה אנחנו נדבר הרבה בשיחות, על זה אנחנו נדבר הרבה בבתים חמים, איתי, עם הרמים, עם האברכים. כי זה חייב להיות בדמנו, זה חלק מעבודת השם. נקודה שנייה, כן, השייח כותב, לא תראה את שור אחיך עוד שיהיו נידחים והתעלמת מהם, השב תשיבם לאחיך. שואל השייח, מה זה השב תשיבם? אומר השייח, השב פעם אחת, ואחר כך תשיב פעם אחרת, כי בראשונה תעשה את זה בגלל ציווי, אחר כך תשיבם מעצמך. לשם חבר אנחנו צריכים להגיע. אנחנו צריכים להגיע שאדם עושה את הדברים לא רק בגלל הציווי, הוא עושה את זה מעצמו, כי זה מה שמתאים לאישיות שלו. זה השם תשיבם, וזה המטרה של פה בישיבה, שכל החיים יהיה בבחינה הזו. תתחיל עם ציווי, תמשיך מעצמך, כמו שכותב השם. לכן כל כך חשוב הבירור העצמי, לקחת זמן ולחשוב, למה השם ברא אותי בעולם? מה התפקיד שלי? כל אדם שנברא בעולם זה בגלל שמשהו חסר ולא צריך לתקן. מה זה? מגיע לזה כשאני מדבר על האיש כלל. מה הייחוד שלי? מי אני? זה חלק מאותו בירור, מאותה עבודת השם. נקודה שנייה שאנחנו נשים עליה הרבה דגש ומייחד את הבית מדרש שלנו ואת הישיבה שלנו, זה חיים רחבים של תורה. רב אונבר מדבר הרבה מאוד על ההבדל בין מי שחי חיים כפולים ומי שחי חיים רחבים. מי שחי חיים כפולים כמו כאב. יש דברים שקרובים להשם ויש דברים שרוקים מהשם. אני בעצם חי במין סתירה, וכשאני חי במין סתירה אני לא יכול להגיע לשמחה אמיתית. אני קרוע בין עולמות. אבל המטרה של התורה היא לא כך. יהודי, כן, מתי יש אדם שמחה? כשהוא מגיע לשיא הפוטנציאל שלו. אדם שמזין את הנשמה שלו נכון, יהודי שהנשמה שלו לא מגיעה לפוטנציאל, לא יכול להיות בשמחה. בואי, כן, יהודי לא. לכן לימוד תורה כל כך חשוב. לכן החיים רחבים של תורה. לא לחיות בין עולמות. הרב אונבר כותב, המון נקודות המפוזרות זו בתחת זו, בוודאי שאין משום ריבוי. אבל אותו המון הנקודות עצמו, כשהוא מסודר מסביב לנקודה אחת, העובד במרכז, הרי זה עיגול אחד. תחיה, לא תחיה קו, תחיה עיגול. השם נמצא באמצע והוא מקרין לכל הדברים. ואין דבר שרחוק מהשם וקרוב להשם. אתה חי בהרמוניה, אתה חי בשלמות. כל נקודה חדשה שתרחוב, רק תרחיב את העיגול. אבל האחדות איננה זזה במקומה. הרבי מחב"ד אומר שזו הכוונה של הפרשה שלנו. בפרשה שלנו יש איסור מאוד מוזר. רק חזק לבלתי יכול אדם, כי האדם הוא הנפש, ולא תאכל הנפש עם הבשר. שואלים כל המפרשים כולם, נפשו של אדם קצה בדם. אדם לא רוצה לאכול דם. אז למה דווקא בדבר כזה שכל כך קל לקיים כי נפשו בטבעיות הוא לא רוצה את זה? למה דווקא שם צריך כזה חיזוק? רק חזק לבלתי יכול אדם. למה פה את צריכה ליצור את החיזוק הזה? נפשו קצה בדבר. אומר הרב מלובביץ', ואני חושב שיהיה פה יש נקודה מאוד מאוד עמוקה. דובר כמה מספר פעמים בליקוטי שיחות, הוא אומר, על ההבדל במדבר לארץ ישראל. במדבר היו בני ישראל מופשטים מיני עולם, ובבואם לארץ ישראל החלה אצלם העבודה לעשות מעולם ארץ נושבת. ולכן עכשיו יש מזון, לבוש, בית. בנוגע לענייניהם, אכילת בשר, המזון במדבר היה מן, לחם מן השמיים, דבר שהוא נעלם מתענוגי עולם הזה, אף שיכלו לחוש במן כל הטעמים, לא היה זה באופן מגושם, שכן במן הרי לא היה עין רואה המביאה לידי הלב החומד, משום שלא ראו את מיני המאכל שחשו בטעמן, עד שמשום כך לא הביא המן לידי שביעה. ביותם המדבר מודלים מן העולם, לא היה שם מקום לבשר טהרה. אמנם היה שייך שם בשר, אבל רק בשר קודשים, לא בשר טהרה. רק בכניסתם לארץ ישראל, שם החל סדר של עבודת הבירורים. פה עכשיו יוצרים לבד אין ניסים. אתה בונה, אתה עושה, אתה מברר. וכמה שכל מברר צריך להתלבש בלבושי הדבר, אותו אחד צריך לברר. הייתה גם אכילת בשר טהרה כדי לברר את המזון. וזה מה שכתוב רק חזק לבלתי יכול אדם. כלומר, אף שעבודת הבירורים כוללת אכילת בשר טהרה, הרי הוא רק לפי המוכח לפי הטבע. אבל אסור להיות להוט דם בכך. מיעוטותו של יהודי צריכה להיות בקדושה, שזהו עניין זריקת הדם על המזבח. אבל כשההתלהבות אינה בקדושה, אומרת התורה כלפי דם זה, על הר תשפכנו. אסור שתהיה בו שום שייכות יהודי. אומר הרבי מחב"ד, אתה יודע מי אוכל את הדם? מי שלהוט אחרי גשמיות. מי שלא להוט אחרי גשמיות, הוא יאכל בשר תאווה, אבל דם הוא לא יאכל. באה התורה ואומרת, שיהיה לך גשמיות, ובארץ ישראל שיהיה לך בשר תאווה. אבל אל תהיה להוט אחרי זה. כי אם אתה תהיה להוט אחרי גשמיות, לא תוכל, אתה תחיה חיים כפולים ולא חיים רחבים. חיים רחבים זה לתת לכל דבר את הפרופורציה שלו, את המקום שלו. ולכן, חזר, תיזהר לא להיות להוט אחרי גשמיות, כדי שתוכל לחיות חיים של הרמוניה, חיים של יחד. אז דיברנו על הבירור האישי, דיברנו על לחיות חיים רחבים של תורה, דיברנו על זה של ההפנמה, לקחת את מה שנאמר פה ולחשוב מה זה אומר לגביי. ונקודה אחרונה בעבודת השם זה הקבלות האישיות. למצוא את הדרך שלי בעבודת השם. מה מיוחד אצלי? ללמוד דבר שאני אוהב, לעשות, לקבל על עצמי איזושהי קבלה שמיוחדת לי גם אם אני לא חייב עליה. ספר דברים נקרא ספר הישר בגלל פסוק אחד בפרשה שלנו. ועשית ישר והטוב בעיני השם. וחז"ל מסבירים שישר והטוב הכוונה לפנים משורת הדין. כי כשאדם עושה לפנים משורת הדין, ואז איך חרבה ירושלים, אז איך חרבה הארץ, אז שדנו דין תורה ולא לפנים משורת הדין. כשאדם עושה לפנים משורת הדין, הוא כבר מביא את האישיות שלו לידי ביטוי. גמרא מספרת שיש כאלו שבשבילם לפנים משורת הדין נהפך להיות הדין עצמו. כל אחד בהתאם לרמה שלו. אבל חשוב שנשמור, כל אחד ישמור על דרך האינדיבידואל שלו בעבודת השם. איפה הוא מוצא את עצמו? איזה ספר, איזה חלק בתורה מדבר אליו, איזה חלק במידו, חלק בעשייה. אלו שני הדברים הראשונים. עמקות בתורה, יצירתיות, שיחה, והדבר השני, אנא עבדא דקודשא בריך הוא. נקודה מספר 3 שמייחד את הבית מדרש שלנו, להיות אנשי כלל. לא לחשוב רק על עצמי. לקחת אחריות על עם ישראל. אני חושב שיש שלושה שלבים. יש שלב שאדם חי לעצמו, יש שלב שהוא חי לעצמו אבל הוא נותן לאחרים, הוא נותן משהו לעם ישראל, לא לשם אני רוצה להגיד. אני רוצה להגיע שכל בחור פה ירגיש שהוא לוקח אחריות, אחריות על הציונות הדתית, אחריות על הישיבה, להיות ראש גדול, לא ראש קטן. הרב שמעון שקופ אומר, זה קדושים תהיו. מה זה קדושים תהיו? אומר רב שמעון שקופ, כל יסוד ושורש מגמת תכלית חיינו, שיהיה כל עבודתנו ועמלנו מוקדשים לטובת הכלל. כי בזה יוטד האדם לפי מדרגתו, הנדרש והספל, כל אני שלו מצומצם בחומרו בגופו. למעלה ממנו מי שמרגיש שאני שלו מורכב מגוף ונפש, ולמעלה מזה. האדם ההולך לפי דברי התורה, כולל את כל עם ישראל, שבאמת כל איש ישראל הוא הכעבר מגוף האומה הישראלית. היה לו מזמן חילול שבת ברכבת. לא יכול להיות שזה לא יהיה נושא פה בבית המדרש, נושא פה בין החבר'ה. איך קורה דבר כזה? מה אנחנו צריכים לעשות כדי שזה לא יקרה? יש ציבור כל כך גדול שלא נמצא בבית המדרש, שלא חי את החיים האלו של השמחה, של האור. מה עושים? איך קוראים שיותר ציבור יהיה קשור לתורה? הם אחים שלנו, הם חלק מאיתנו. לא להיות ראש קטן, להיות ראש גדול עם יוזמה, עם עשייה, כלפי הציבור, כלפי עם ישראל. כל נושא שקורה במדינה, מיד חייב להיות נידון פה. מה עושים איתו? למה זה קורה? לפתח את הדברים. מה זה אומר לגביי? אני מציע לכולם לקרוא את הדבר של רב שמעון שקופ, שהוא מדבר על החשיבות להיות ראש גדול ואיש הכלל. אבל הוא אומר, נקודה נפלאה, כן ראולי, בונה מקום מתנות שמיים, מיטל שמיים משמני הארץ, שהם נותנים לכלל ישראל כולו, והתרחוקם ליחידים בתור גזברות, על מנת שיחלקם לנצרכים. אדם צריך להרגיש שהוא גזבר, הוא בכלל לא חד בשביל עצמו, כל מה שהוא קיבל מהשם זה כדי לתת לאחרי. חלק הוא לוקח לעצמו, כי בלי זה הוא צריך להתקיים. אבל מה שיש לו זה לא בשבילו. לכן חשוב שפה בישיבה תהיה נתינה עצומה, חבורות, שיעורים, אחד עוזר לשני, שכנשים בין החבר'ה, הכל, כל הזמן לתת, להיות ראש גדול, עם יוזמות, עם עשייה, הישיבה היא של החבר'ה. להיות איש כלל. ופה אני מגיע לדיבור חברים. אני חושב שאחד הדברים, גם בשאלונים שהיו, בחורים של שנה שעברה והאברכים, אחד הדברים שדיברו זה על הדיבוק חברים הנפלא שיש. אנחנו צריכים להרגיש שיעשו כולם עבודה אחת. כולם נמצאים יחד. כולנו עבודה אחת, כולנו ישיבה אחת, כולנו קשורים אחד לשני. כותב הרב וולבר, ישיבה איננה מקום לקניית ידיעות לבד, כי היא מקום של שלמות החיים בתורה. בישיבה לומדים לחיות, כמו שלומדים על ללמוד. 10 יחידים שיושבים ועוסקים בתורה, ואין ביניהם אהבה ואחווה, תורתם בלתי שלמה, ולא עליהם נאמר שכינה שרויה ביניהם. אי לזאת, מהי ישיבה? הווי אומר שהיא מקום הגידול לחברה האידיאלית ביותר. חברה לשם שמיים. הווי יודע זאת כשאתה נכנס לישיבה, כי עליך להיות מבוני ציבור שאין כמותו בעולם, בשלמות המידות, באחדות, בשיתוף פעולה על אבו חושב. זה הדיבוק חברים. הדיבוק חברים בין כל השיעורים, בין ישראלים לבני חוץ לארץ. הקמנו ועדות, יש ועדה, כל ועדה יש שני רבנים, אחד ישראלי, אחד אמריקאי, תלמידים משתי הוועדות, כדי ליצור את הדיבוק חברים הזה. ועדה לשבת, לארוחות שבת, ועדה לקשר בין ישראלים אמריקאים, ועדה כדי ליצור את כל הפעילות המיוחדת שתיצור את הדיבוק חברים הזה. אני לא ארחיב, זה מה כבר כמעט נגמר, אבל החתם סופר והמאור ושמש שניהם אומרים שזה הפשט של מה שכתוב, דובר על זה בשבת, זה הפשט של מה שכתוב, יכול כמוני תלמוד למה קדושתי למעלה מקדושתכם. אומר החתם סופר, לא יעלה על הדעת שיהיה פרוש וקדוש ככה קדוש ברוך הוא. אבל בקדושה שני עניינים. גם הקדוש ברוך הוא עצמו, מצד אחד הוא פרוש, מצד שני כל הקדוש ברוך הוא זה להיות עם עם ישראל. עם ישראל נמצא בגלות, גם הקדוש ברוך הוא בגלות. הקדוש ברוך הוא כולו איתנו. ואומר אומר הזה, אדם היה יכול להיות לחשוב שיהיה כמו הקדוש ברוך הוא פרוש, אין הקדוש ברוך הוא חפש בזה, אלא הוא חפש כמו אברהם אבינו, שמצד אחד היה פרוש, אבל היה מעורב עם הבריאות, ועשה נפש בחרם, והמשיכן לעבודת השם יתברך. ואותו דבר אומר הנאור שמש, לכן זה נאמר דווקא בעקב. מתי אפשר להדיקר המצווה, הכל יהיה בכנסייה אחת, יחד עם מבקשי השם. ואז יוכל להשיג הקדושה העליונה. לפי רוב העם המתקבצים יחד לעסוק עבודת השם, אז שורה עליהם הקדושה העליונה. אני רוצה שהנקודה הזאת של דיוק חברים יהיה אחד מהדברים שמייחדים את הישיבה שלנו. ולכולם, קשר בין תלמידים לרבנים, זאת אומרת קשר עצמו. לבוא, לשאול, שיחות אישיות, לברר, קשר בין תלמידים לאברכים, קשר בין ישראלים לאמריקאים, ממש שתהיה פה הרגשה, הפעם בין אדם מבחוץ, כולם ילכו אליו. כל אחד שמגיע מבחוץ, לבית שלכם. צריך ממש שכל אדם ירגיש איזה הכנסת אורחים יש, איזה דיבוק חברים יש. בנקודה האחרונה, דיברנו על לימוד תורה בעומק, דיברנו על אנא, תפקוד שבריחו. דיברנו על קדושים, תהיו להיות איש כלל, דיברנו על דיבוק חברים. ונקודה האחרונה, זה מה שהרבי מקוץ אומר. במחים יש מספיק. קודש ברוך הוא רוצה אנשי קודש. אל תקפוץ מדריות. אל תנסה להיות מלאך. תלך שלב שלב, תלך בהתאם לאישיות שלך. הרב קוק כותב, יום שלישי זה יום יום צייר. כותב הרב קוק שלא יהיה מצב שיראת שמיים גורמת שאין מוסריות טבעית. זה הייחוד של הישיבה שלנו. נורמליות. עומק בתורה, אבל נורמליות, הארת פנים. להיות אני עם כל התכונות שלי. דיברנו קודם על חז"ל שאומרים שספר ישר זה דברים. דיברתי על זה בשבת. ההבנה השנייה היא שספר ישר זה בראשית. מסביר הנציב למה. בגלל שהאבות, מלבד היותם צדיקים וחסידים ואוהבי השם, היו ישרים, התנהגו עם אומות העולם, אפילו עובדי כוכבים מפוארים. מכל מקום היו עמם באהבה, חשו לטובתם. תהיה עם האישיות שלך, אל תקפוץ מדרגות. הרב חבלת אומר, וזה מיוחד לבני חוץ לארץ, הוא אומר, למה בשר תאווה מותר בארץ ישראל? אומר הרב חבלת, אני לא אקרא אותו בגלל הזמן, אבל אומר הרב חבלת, בגלל שבארץ ישראל, כשאתה אוכל בשר, יש כל כך הרבה קדושה, זה נפח לא שלמי. אפילו האכילה הפיזית נהיית קדושה, אתם שומעים חבר'ה, זה ארץ ישראל, זה הזכות שיש לכם להיות פה בארץ. שאפילו האכילה הפיזית תהיה שלמים. לכן אומר הרב חבלת, הייתה ואמינה שגם נאכל את הדם, כמו שמכירים את הדם במזבח. תלמוד לומר אומר בחבלת, יכול כמוני, תלמוד לומר, קדושתי למעלה מקדושתכם. תהיה טבעי, אדם טבעי לא אוכל דם. אל תחשוב שבגלל שהדברים בארץ ישראל הם קדושים, אתה צריך להיות לא טבעי, לאכול משהו לא טבעי שזה דם. לא, תהיה נורמלי, תהיה טבעי, תהיה מה שאתה. אדם נורמלי לא אוכל דם. אז לא, אל תאכל דם גם כשהוא קדוש. זה קרה רב חלב הזה. אני באמת חושב שחמשת הדברים האלו, הם המאפיינים את הבית מדרש הנפלא שלנו. עיון, תלמוד תורה בעומק, אנא עבדא דקוד שבריחו, לקחת אחריות על עם ישראל, דיבוק חברים פה בתוך הישיבה, ואנשי קודש ולא מלאכי קודש, לעשות את הכל עם חיוך, עם נורמליות, עם אישיות. לא נותר אלא להתפלל לקדוש ברוך. מבין שהייתה שבת נפלאה לבני חוץ לארץ. הייתה שבת נפלאה על הישראלים. באמת יש הרגשה שכל מי שפה בא מתוך הבנה שהוא רוצה להתקדם, שהוא רוצה לבנות את עצמו. באמת, מה שאנחנו זקוקים זה באמת פיתחו לי פתח כפיתחו של מחט, ואני אפתח לכם פתח כפיתחו של עולם. נתפלל לסייעתא דשמיא, לתפילה, שהקדוש ברוך הוא יעזור, שבאמת נגיע לאן שאנחנו רוצים, ויהיה נועם השם עלינו. לסיום אני מבקש להגיד מספר הערות, ובזה אני מבקש לסיים. דבר ראשון כבר אמרתי, ואני מבקש שהדבר יישמר לכל השנה כולה, אין דבר כזה של שום פלאפון בבית מדרש. מי שרוצה, שיבוא אליי. נקודה שנייה, מאוד חשוב לנו שיהיה לישיבה חדר אוכל בנפרד. החדר אוכל הפנימי, לא החיצוני, בקומה למעלה. לכן אני מבקש מכולם, אף אחד לא אוכל בחוץ, כולם אוכלים בפנים, ביחד, חלק מהדיבוק חברים. ובשביל זה אני מבקש להזמין את להקפיד על הזמנים. אף אחד לא מגיע לחדר אוכל לפני 8:45. לכן יש לימוד 3/4 שעה, סדר הלכה לבני חוץ לארץ, לימוד אמונים הישראלים. אבל אף אחד לא נכנס לחדר אוכל לפני 8:45, אף אחד לא נכנס לארוחת צהריים לפני 13:30, ואף אחד לא נכנס לארוחת ערב לפני 19:10. אלו הזמנים שנקבעים במטבח, אני מבקש להקפיד על הדבר. אנחנו סיכמנו עם המטבח, יש פעמיים שיש חלבים, הישיבה כעיקרון פוסק 5.5 שעות זה מספיק, ולכן אחרי 5.5 שעות אפשר לאכול חלבים. מי שבכל אופן רוצה להחמין, המטבח מביא מגן שכזה חד פעמי, אפשר לקחת את החלבי לחדר, ויהיה משהו פרווה במקום. נקודה שלישית, אני ביקשתי לפרסם גם בלוח מודעות, בשני הלוחות מודעות, במספר הפלאפון שלי ומספר שאפשר להשיג אותי בבית. אני מבקש מכל אחד, כל שאלה שיש, מחשבתית, רעיונית, שאלה על הישיבה, משהו לא מסתדר, לא תקוף לו, הוא לא מרגיש את הסוס הסיס בהשם, לא מרגיש את אותה שמחה. שאלה הלכתית, שאלה לגבי ההורים, כל שאלה שיש, אנא תרגישו שאפשר לסביב 4 שעות להתקשר, לבוא אליי כשאני פה בבית מדרש, לבוא אליי כשאני בחדר. אותו דבר כלפי הרבנים. זו ההזדמנות, היא באמת יישר כוח עצום. אני חושב שיש פה צוות, אתם לא מתארים לעצמכם את המסירות של צוות. נחשבנו כל כך הרבה פעמים בקיץ, למרות שזה היה חופש. אנשים באו להקדיש מזמנם, מכוחם, כדי לחשוב איך מקבלים את הישיבה קדימה. פשוט היה נפלא, בלי אישית זה נתן כוח אדיר. אני באמת רוצה לנצל גם את ההזדמנות הזו, להודות גם לאנשי ההנהלה, מר צבי סמואל, מנכ"ל הישיבה, מר יהודה פוידגר, סמנכ"ל הישיבה, שבאמת עושים יום ולילה, כדי שלתת לנו את כל מה שצריך, את כל הכלים, כדי שאנחנו נוכל לעלות מעלה מעלה. זה צריך להיות מרכז הישיבה. כל הזמן עולים, אף פעם לא נשארים במקום. יהי רצון שנזכה לחמש את הדברים האלה. יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידינו, ובזה נקדם אנו את הגאולה במהרה בימינו. Thank you.
אהרון.
ברגמן, ברגמן. ממונות.
מי זה איפה אתה יושב פה כל הכבוד? מי לידך?
לך של רייך.
זה עוזר,
זה עוזר. וילנר זה עוזר.
כתוב
בחוץ גם.
אוקיי,
נכנס
לשבוע.
יש תבצים שם.
לא שבוע,
בואו
איתי.
אין לי כאן פה.
שואל לך. שורה ראשונה, לשורה אחרונה. עכשיו
כאן. עדיין, כל מה
שרשום שורה. סיכל, טוב. השורה הזאת, לשורה הראשונה.
מבחינה פרקטית, אתה רשום שם?
אני רשום שם.
כל השישה פה רשומים שם?
שורה ראשונה, תסתכל לשורה ראשונה. שורה ראשונה.
זו שורה ראשונה אחורה.
Thank you. אפשר? אתה לומד כמה זמן?
כן, אני אמור על היום.